אחי, ההקלטה הזאת. מה? לא, זה לא כל כך חשוב שצריך להקליט את זה, לא... מה? שבוע לאמר שביקשו לי לדבר עם הבחורים בישיבה, והופתעתי טיפ-טיפה לראות מודעות באלון שבות, כולל כל התארים וזה, ובאלון שבות אני לא עם כל התארים האלה, אני סתם נועם, ולא יותר מזה. וחוץ מזה, שהדברים כאן הם איזה וריאציה של דברים שאמרתי כבר פעם באלון שבות, אז אני מתנצל מראש עם התושבים החשובים של אלון שבות, אם זה יהיה איזושהי חזרה על דברים ששמעו, כי פעם שמסגרת אחרת נתתי משהו מהדברים שאומר לערב. כל פעמים שבוע טוב לכולם. ועוד הערה קטנה, למעלה משמאל בדפי המקורות כתוב פרשת משפטים. זה לא ששופטים עד כדי כך בורים ולא יודעים אפילו מה פרשת השבוע. זה הייתי מיועד לתת איזושהי הרצאה באפרת במוצאי שבת פרשת משפטים, רק שהיה שלג וזה בוטל, אז אני מנצל לדפי המקורות כדי להעביר. טוב, איסור לא תרצח, איסור שמופיע אצלנו בעשרת הדיברות, מעין האיסור הזה מופיע בעצם במשפט של כל אומה ולשון. מסר חד, ברור, החלטי, אסור להרוג, אסור לרצוח. זה בפרשת יתרו. עוברים לפרשת משפטים וצריכים לרדת לרזולוציה נמוכה יותר. לא כל מה שנאמר במעמד של קולות ובקים וענן כבד על ההר, זה העיקרון הבסיסי, כבודו ותוקפו במקומו עומד, אבל החיים הארציים מחייבים פירוט. כפי מה שאומר רש"י בתחילת פרשת משפטים, ואלה המשפטים שרטסים לפניהם כשולחן נערוך ומוכן לאכול לפני האדם. אז אם כן, בעקרות האיסור העקרוני של לא תרצח בפרשת יתרו, אז בפרשת משפטים צוינו כמה פרטי דינים. ראשית העונש, מכה איש ומת, מות יומת. זאת הנורמה הערכית, המשפטית, הבסיסית, הערך העליון של קדושת החיים מחייב ענישה כזו. מידה כנגד מידה, משיקה למוות אדם אחר, מות יומת. אבל כידוע שהמציאות מורכבת ומזמנת מצבים גבוליים. כך למשל, וגם זה בפרשת משפטים, אם במחתרת יימצא הגנב ועוקב המת, אין לו דמים. אנחנו רואים שלא כל מכה איש ומת מות יומת, התורה מחריגה למשל את מי שהרג את הגנב שבא במחתרת. למה? אומר רש"י, אין זו רציחה, הרי הוא כמת מעיקרו. כן, הגנב נחשב למת. מדוע? אומר, מסביר לנו רש"י, כאן למדך תורה, אם בא להורגך השכם להורגו, וזה להורגך בה, שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלים ממונו בפניו ושותק, לפיכך על מנת כן בה, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, יהרגנו. כן, אמנם זה רק במרכאות גנב ולא רוצח, אבל גנב שבא במחתרת יודע שהוא עצמו נתון לסכנת מוות, כי אדם בהול על ממונו, ולא מן הנינה שאדם שמתעורר בלילה ורואה פורץ בביתו, שהוא יקדים להרוג את מי שבא לשדוד אותו, ואז הגנב צפוי להקדים עוד את בעל הבית, ולהרוג את בעל הבית. כלשון המשנה, הבא במחתרת נידון על שם סופו. בגמרא רש"י נאמן לשיטתו בחומש, זה מקור מספר 3, אין לו דמים, לא, הכוונה היא לגנב, לגנב אין דמים, הרי הוא לך כמי שאין לו דם ונשמה, ומותר להורגו. פרשנים אחרים אינם מייחסים את המילה לא לגנב, אלא לבעל הבית, זה שהרג את הגנב. אומר אבן עזרא, אין על הורגו שפיכות דמים. אברבנאל אומר, אין לו לבעל הבית דמים. רצונו לומר שלא יענש על הריגתו. אפשר אולי לדקדק בדבריהם של אבן עזרא ושל אברבנאל, לדעת אבן עזרא אולי יהרוג את הגנב שבא במחתרת וכלל וכלל איננו שופך דמים, לדעת אברבנאל ייתכן שהוא שופך דמים, אבל בגלל הסיטואציה שהוא נקלע אליה, לא ייתן את הדין על המעשה, הוא לא יענש. כך או כך, מי שהרג את הגנב שבא במחתרת, פטור מעונש. אז ראינו איסור בסיסי שלא תרצח, ראינו את העונש, עונש מיטה למי שיקל למוות אדם אחר, וראינו חריג לאיסור ההריגה לגבי גנב שבא במחתרת. התפרסם לפני שנתיים סיפור מסם על שי דרומי, בעל חוות בודדים על יד היישוב מיתר. הוא התעורר באישון ליל לשמע נביחות כלבו. הוא הרגיש שמשהו לא כל כך בסדר, קם. הוא ישן בתוך מתחר מגודר בחווה, והוא ראה מספרי ברזל שנתלו על מנעול החווה. שני הנתונים האלה, הנביחות של הכלב ומספרי הברזל, עוררו את חשדו. ואז הוא המתין מאחורי איזשהו מבנה בתוך החווה, מאחורי איזושהי מחולה, ואז הוא הבחין בדמויות של כמה אנשים שפרצו אל החווה. לקח נשק שהחזיק בידו בלי רישיון, ירה באחד והרג אותו, ירה בשני ופצע אותו. לכאורה, אמרנו, אם במחתרת יימצא הגנב הוא קו המת, אין לו דמים, אז לכאורה לשי דרומי אין דמים. לכאורה לא היה צריך לשים אותו במעצר, לכאורה לא היה צריך לזכות אותו בסוף המשפט. מדייק רבי חייא במילות הפסוק, אם במחתרת יימצא הגנב הוא קו המת, אין לו דמים, זה מקור מספר 4. תנא רבי חייא, במחתרת אין לו דמים. אבל חוץ למחתרת יש לו דמים. כלומר, בדרכו של הגנב אל היד, בשעת הפריצה אל הבית, אין לו דמים. אבל אם אותו גנב נמצא במנוסה, בין אם הוא הספיק לבצע את זממו ולגנוב, בין אם הוא סתם בורח, יש לו דמים, אסור להורגו. ואז חוזר הדין המקורי של מכה איש ומת מות יומת, ולא חל החריג של אם במחתרת ימצא הגנב. אבל אם אומר לכם ששי דרומי הרג את חלד אל אטרש כשהוא החל לצאת מן החווה בעירייה בגבו, וגם את איוב אל הוואשלה הוא פצע כשהיה במנוסה מפניו, אז אולי, כמו ששאלתי כרגע, אולי יש לו דמים לשי דרומי. אבל נמשיך ואומר לנו בעל תורה תמימה, ולכאורה עניין פשוט, כן, לגבי תחולת החריג במחתרת ולא מחוץ למחתרת, אך בירושלמי כאן איתה דעת רשבי דאפילו חוץ למחתרת, אין לו דמים לבעל הבית עם הרגו, ומפרשתם לפי שממונו של אדם חביב עליו כנפשו, וירדוף אחריו להציל ממונו, וכשיראה הגנב את בעל הבית רודף אחריו, יעמוד כנגדו ויארגנו. לשון אחר, לדעת רשבי, הגדרת הגנב כמי שבא במחתרת, הגדרה בינה עומדת גם כשהוא פונה לצאת, גם כשהוא נס על נפשו. אותו רציונל שבגינו אנחנו פותרים את הגנב שבא במחתרת חל גם בשעה שהוא נס. למה? כי באותה שעה הוא מפחד ששי דרומי יתפוס אותו, יסגיר אותו למשטרה, הוא יעמוד למשפט, הוא ייכנס לבית סוהר, ואז הוא צפוי להרוג את שי דרומי שרודף אחריו, ולפיכך מותר לשי דרומי להקדים ולהרוג אותו. אבל זה היה שי דרומי, אני לא כל כך בקי בכל פרטי העניין, ואני חשבתי להציג בפניכם מקרה אחר שהזדמן לי לדון בו, וזה אצלכם במקור מספר 5. מה שאתם רואים במקור מספר 5, כך נראה כתב אישום. אני מניח שרובכם ככולכם אנשים נורמטיביים, לא ראיתם כתב אישום, על כל פנים לא בעניין אישי, נכון? לא זכית. אז לא ראיתם כתב אישום, כן, זהו כתב אישום כפי שהוא מוגש לבית המשפט. תיק פלילי, מדינת ישראל נגד שמואל יחזקאל, כתב אישום. פרק ראשון העובדות, פרק שני הוראות החיקוק. נעבור בזריזות על העובדות. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, שירת הנאשם כשוטר חובה בפלוגת לביא במשמר הגבול. בתאריך זה וזה, היה נאשם יחד עם חברו לפלוגה דניאל מראוי במשימת ביצוע מעצרים נגד גנבי רכב בכפר איסאוויה. במהלך הפעילות בכפר, שמר הנאשם יחד עם דניאל על העצור תאופיק דרי, אשר נעצר במקום קודם לכן בחשד לתקיפת שוטרים. בעודם שומרים על העצור, הגיע למקום רכב מסחרי מסוג פורד, אשר נעצר בסמוך לעצור, וממנו ירד סמיר דרי, אחיו של העצור, לאלן המנוח, כן, נקרא על שם סופו. בשלב הזה, החל המנוח להתקדם בריצה אל עבר העצור, בתגובה איים דניאל על המנוח באמצעות משקו לבא להתקרב לעצור, בעקבות זאת נרתע המנוח לאחור ושב בריצה אל עבר הרכב. בהמשך, כאשר ניסה המנוח להיכנס לתוך הרכב, ירה נאשם באמצעות אקדחו אל עבר המנוח, אך הוא החטיא ופגע בחלק האחורי של הרכב. לאחר מכן התקדם הנאשם בריצה אל עבר המנוח, ובהיות הנאשם במרחק של מטרים ספורים מהמנוח, כשגבו של המנוח מופנה אליו, ירה הנאשם במנוח ופגע בגבו. כתוצאה מהמעשה האמור לאל, מצא המנוח את מותו. בתמצית, שני שוטרים שמרו על העצור, המיקום היה כיכר דוד אל קלעי בגבעה הצרפתית, מי שמכיר, שמרו שם על העצור, הגיע מכונית טרנזיט, מתוך המכונית הטרנזיט יצא הנהג אל עבר העצור, אחד השוטרים הניס אותו חזרה אל הטרנזיט, השוטר השני ראה, בשעה שהוא ראה שעומד לחזור אל מכונית הטרנזיט, ירה בו והרג אותו. זה תמצית של תמצית של כתב האישום. הוראות החיקוק: הריגה, עבירה לפי סעיף 298 לחוק העונשין, הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, יואשם בהריגה ודינו מאסר 20 שנה. כן, זה המקבילה הישראלית הפלילית להלכה היהודית, מכה איש ומת, במקום מות יומת, מאסר 20 שנה. מה טען הנאשם? קראתי, כשופט קראתי את כתב האישום, ולכאורה כתב אישום פשוט, וזה מצב שבו השופט אומר בחצי קריצה אל הסנגור, הוא אומר בעצם דבר כזה חבל לנהל עליו משפט, מצב הדברים נראה די פשוט, כדאי להודות ואולי להגיע לאיזשהו הסדר טיעון ולהתקדם הלאה. אבל לא, הסנגור אמר בצורה מאוד מאוד החלטית, לא, הוא כופר באשמה והוא רוצה לנהל משפט. בסדר. ואז טען הנאשם להגנתו, הנאשם הזה היה איש מגב, הוא עשה את חייל צעיר, את השירות הצבאי שלו הוא עשה במגב, והוא אמר: טעיתי, הייתי משוכנע שהייתי נתון בסכנת נפשות, ומה שעשיתי עשיתי בתור פעולה של הגנה עצמית. שאל אתכם, לפי העובדות שקראתי, לפי עובדות כתב האישום, הטענה הזאת נראית די דחוקה, תסכימו איתי? לפחות לפי תיאור העובדות האלה לא נראה שהוא היה נתון באיזשהו מצב של סכנה שחייב אותו לנקוט בפעולות של הגנה עצמית, אבל זאת טענתו. כאן אני צריך להקדים ולומר שיש סעיף בחוק העונשין, מופיע אצלכם במקום מספר 6, שנקרא טעות במצב דברים. העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים לא יישא באחריות פלילית, אלא במידה שהיה נושא בה, אילו היה המצב לעמיתו כפי שדימה אותו. זה נשמע מסובך, כי משפטנים תמיד אוהבים לסבך תנאים, אבל זה לא כל כך מסובך. מי שטוען לטעות, יכולה להיות טעות משני סוגים. טעות בחוק, או טעות בעובדה. למשל, אדם שחוצה את הכביש באור אדום, הוא לא יישמע אחר כך בטענה שהוא לא ידע שבאור אדום אסור לחצות את הכביש. כן, ידועה אמרה עממית שאי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. אדם מוחזק כמי שיודע את האיסורים שבחוק, הוא לא יכול להגיד על דבר שבחוק לא ידעתי ולכן עברתי על החוק. לעומת כן, טעות בעובדה יכולה להביא לזיכוי של אדם. נספר לכם מקרה שקרה לפני שנים. אישה שמעה בחשכת לילה קולות חשודים, והבחינה מבעד לחלון בדמות אדם שמטפס מבחוץ אל עבר הבית, עומד להיכנס בחלון. היא, בעלה לא היה בבית, היא סברה שמדובר באדם שמאיים לחדור לבית ולאנוס אותה, ירתה, הרגה אותו, כחלוטה לראות, גילתה לגודל העזבה את גופת בעלה ההרוג מוטלת מתחת לעדן החלון. לא היה לו מפתח, לא רצה להעיר את אשתו, טיפס כך וכך מצא את מותו. מקרה טרגי מאוד. זה טעות במצב דברים, זה לא טעות בחוק, זה טעות במצב דברים. בית המשפט האמין שהטעות הייתה טעות כנה, אמיתית, סבירה, ולכן זיקה את האישה מהריגה. אז במישור הזה טוען הנאשם במשפט הזה, אומר: טעיתי, טעיתי במצב דברים, אני הייתי משוכנע שבאותה סיטואציה הייתי נתון בסכנת נפשות ופעלתי מתוך תחושה שאני חייב להגן על עצמי. אז נחזור באמת לנאשם שלנו. אני חוזר, מה שקראתי כרגע לפני בכתב האישום, לכאורה לא קשה להגיע ממנו למסקנה שהנאשם טעה טעות כנה. מישהו חולק על מה שאני אומר? טוב, במהלך המשפט, משפט ארוך, טעון, ממושך, קשה, העידו הרבה עדים, העידו שוטרים, חבריו לפלוגה, העידו עדי ראייה אובייקטיביים מתושבי הגבעה הצרפתית, העידו גם כמה מתושבי הכפר עיסאוויה, ואז הסתבר שהסיטואציה שתוארה בכתב האישום היא הייתה סיטואציה חלקית של המאורעות שהראו שם. האירוע החל במבצע משטרתי לתפיסת גנבי רכב בישאויה. בעקבות תצפית זיהו איזשהו רכב שבו היה אחד המבוקשים שידעו שהוא מגנבי הרכב, ויצאו שניים או שלושה שוטרים לפעתי הכפר לעצור את הרכב, ובו אותו חשוד. איך שהגיעו אל הרכב התקבצו סביבם מתושבי הכפר, בהתחלה בודדים, ועד מהרה הגיע מספרם לעשרות, והחלו לחוות בניית המשטרתית מכל עבר, בקרשים, באבנים. שוטר נאלץ שם לראות באוויר כדי להיחלץ, ניסו לגנוב את אקדחו, משהו שתואר מפיהם של האנשים ככמעט לינץ'. אני אקרא בפניכם אולי בתמצית מה שכתבתי בהכרעת הדין, כי הדברים ארוכים, אבל כדי להיכנס לאווירה אומר את מה שהיה. קומץ של שוטרים נקלע לאימות חריף עם המון מתפרע על רקע מעצרו של תושב עיסאוויה כחשוד בגניבת רכב. עשרות מתושבי הכפר התקהלו והתפרעו תוך ניסיון להוציא בכוח את העצור מניידת המשטרה. חלקם חבטו עם קרשים וברזלים בניידת, ידעו אבנים, יקעו בשוטרים. שוטר אחד ניסו לחנוק ולחטוף את אקדחו, לחברו ניתן אגוף בביטנו ולאחר חבטה בפנים. מפקד הצוות, הנאשם ושוטר נוסף נאלצו לירות באוויר על מנת למלט את הניידת עם העצור מן המקום. ארבעה שוטרים שנותרו ובהם הנאשם נסוגו כמעה עד להגעת תגבורת, אך ההתפרעות לא שכחה. השוטרים עצרו אחד מתוקפיהם לאחר שהסיט את ההמון לפגוע בהם. השוטרים פחדו מלינץ' כשהם נסוגים והמון משולב בעקבותיהם. בחלוף ארבע דקות בקירוב מעת הדיווח ברשת הקשר על תקיפת השוטרים ובקשת הסיוע מעצבת פלוגת לוי, הגיעה תגבורת ודווח כי המצב בשליטה. בדקה וחצי או שתיים שלאחר מכן הצליח הכוח המשטרתי המתוגבר להשיג את ההמון המתפרע בחזרה לכיוון עיסאוויה. הנאשם והשוטר דניאל נשארו לשמור על העצור סמוך לכיכר דוד אלקלעי בגבעה הצרפתית, כ-50 מטר ממקום הגעת המתפרעים. אז הגיח רכב מסוג טנזיט כשהוא דואר לעברו של הנאשם באופן שעדי ראייה פרשו ככוונת פריסה או פיגוע. בעודו נוסע נפתחה הדלת הימנית של הטרנזיט וחוותה בנאשם בגבו התחתון. הנאשם נפל ארצה, קם כשהוא חז בגבו, צועק צעקה של כאב ונע מתנדנד אל מרכז הכביש מאחורי הטרנזיט, אשר נעצר במרחק של כ-10 מטרים ממקום פגיעתו בנאשם. עוד בטרם נעצר הטרנזיט, קפץ ממנו המנוח ורץ לכיוון השוטר דניאל והעצור. השוטר דניאל צעק למנוח לעצור. טוב, אני אפסיק בקריאה ואני אתאר את זה במילותיי שלי. לפני האירוע שירה השוטר באותו מנוח, הייתה התפרעות גדולה בפאתי הכפר עיסאוויה. שוטרים הזעיקו תגבורת, הצליחו להיחלץ איכשהו מהמהומה שהייתה שם, ואז החלו עשרות מתושבי הכפר לעלות ולכיוון הגבעה הצרפתית. הגביעה תגבורת של המשטרה, ואז נוצרו שתי מחנות, מחנה של שוטרים אל מול המתפרעים. בינתיים ראש המתפרעים נעצר והפרישו מהכוח המשטרתי שני שוטרים, את השוטר הנאשם שלנו ושוטר נוסף, שישמרו על המתפרע הזה עד שתבוא המשטרה לקחת אותו משם. המתינו בכיכר דוד אלקלעי. בינתיים ההמון המתפרע מעיסאוויה עלה מעלה לכיוון הגבעה הצרפתית. עוד אלו מדברים, וזה בא הטרנזיט. בדיעבד מסתבר שלטרנזיט הזה לא הייתה שום כוונת פגיעה, אבל זה היה בתקופת הפיגועים הדבר הזה, ולא רק השוטרים, אלא עדי ראייה אובייקטיביים מהגבעה הצרפתית שראו את האירוע הזה, היו משוכנעים, לפי מצב הדברים, שהטרנזיט הזה בא בכוונה לפגוע, לדרוס את השוטר הנאשם. השוטר עמד רגל אחת על הכיכר, רגל אחת על הכביש, הטרנזיט בא מאחור, נגד כיוון התנועה, תוך כדי נסיעה נפתחה הדלת, והטרנזיט למעשה פגעה בו, לא דרסה אותו עם הגלגלים, אבל פגעה בו, הוא נפל על הכביש בעלה גדולה מאוד. נזכור, הוא עד לפני דקות ספורות ממש היה תחת הרושם של ההתפרעות הגדולה שהייתה בפאתי עיסאוויה. היה לי במהלך המשפט, וזה דבר ששופט נוח לו שיש את המצב הזה, היה לי את רשת הקשר, 7 דקות של רשת הקשר של אותה פלוגת מג"ב, כדי לעמוד על הלך הרוח והדברים שהיו, כדי לראות עד כמה עוצמתית, עד כמה עוצמתי היה אותו אירוע. בדיעבד הסתבר שנהג הטרנזיט הוא בסך הכל היה אחיו של העצור שהחזיק, הוא רצה לרדת מהטרנזיט, למשוך את העצור מהשוטרים ולעוף משם, אבל הנאשם שלנו היה משוכנע שהנה מה שלא הצליחו לעשות לו את הלינץ' לפני כמה דקות בפאתי איסאוויה, זה מה שניסו לעשות לו עכשיו, ניסו לדרוס אותו, וניסיון הדריסה נכשל, אבל הנהג יצא, חזר חזרה אל הטרנזיט, והנאשם שלנו שצעק צעקה גדולה ומרה אחרי שהוא נפגע מהטרנזיט, היה מטרים ספורים מאחורי המכונית, היה משוכנע שעכשיו אחד משניים, או שנהג הטרנזיט ישלב לילוך אחורי וידרוס אותו, כי הוא עוד היה מתנודד כשיקור בין נפילה על הקרקע לבין תחילת הקימה, או שכוונת נהג הטרנזיט עכשיו לנסוע עוד 20 מטר קדימה ולדרוס את השוטרים שנמצאים שם ומנסים להניס את אנשי איסאוויה חזרה אל הכפר. אלה היו אחת משתי אפשרויות שהנאשם חשב שהוא נתון בהם, וזו הייתה הסיבה לדבריו שבגללה הוא ירה בנהג הטרנזיט, למרות שבדיעבד אנחנו יודעים, ואין ספק בדבר הזה, בדיעבד אנחנו יודעים שלא הייתה לנהג הטרנזיט כוונת פיגוע. ואז אמרתי, הקראתי לכם קודם את סעיף הטעות במצב דברים, אמרנו שאם אדם טוען לטענת טעות, והטעות היא כנה, אז בית המשפט דן אותו כפי מצב הדברים המדומה שהוא ראה לנגד עיניו, לא לפי מצב הדברים האמיתי, אלא לפי הלך רוחו הסובייקטיבי, מה שהוא חשב שאכן מתרחש בשטח. ואז אומר הנאשם, עומדת לי הגנת צידוק, זה בסעיף 7 אצלכם, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה באחד מאלה, הוא היה חייב או מוסמך לפי דין לעשותו. אומר הנאשם, אני שוטר, שוטר מג"ב, זה תפקידי במהלך האירוע הזה, להגן על עצמי, להגן על החיילים, להגן על הסביבה, ואני פעלתי לפי הסמכות, לפי הפקודות, על מנת להרוג את אותו אדם שסברתי שהוא מסכן אותי, את הנאשם, או את חבריי השוטרים. זו הייתה טענתו. מנגד טענת תביעה, מחש, מחלקה לחקירות שוטרים במהלך המשפט, אמרה לא, מוטלת הייתה על הנאשם באותו שלב, מה שאנחנו קוראים במשפט, חובת נסיגה. הוא היה צריך למלט את עצמו מחוץ למסלול הפגיעה של הטרנזיט. אם הוא היה מדדה לאחור, עולה על המדרכה או עושה איזושהי פעולה אחרת, הוא היה מחלץ את עצמו ממצב הסכנה, וזה מה שהוא היה צריך לעשות באותו מצב לטענת התביעה, ולא לראות אל עבר נהג הטרנזיט. אני במשפט דחיתי את הטענה הזאת, ראשית, כי מבחינה פיזית הנאשם עוד לא התאושש מפגיעת הטרנזיט בו, האמנתי שהוא חשש גם לחייו וגם לחיי השוטרים שלפניו, אבל העיקר, אמרתי שם, אני מצטט מתוך פסק הדין, במצב שבו אין המתקיף מבקש לפגוע בנתקף דווקא, אלא עלול לפגוע בכל מי שיקרה בדרכו כפי שמצוי באירועים חבלניים, לא תחול חובת נסיגה על כל אחד מן הנוכחים. כל אדם אשר יש ביכולתו לפעול נגד התוקף, אם משום שהוא נושא נשק או משום שהוא בעל תושייה מסיבה אחרת, רשאי לפעול נגדו, ואף ראוי שיעשה כן, ולא ייסוג ויחפש מקלט לנפשו שלו בלבד. הדבר מתחייב במיוחד על רקע המציאות הביטחונית שבה שרויים תושבי מדינת ישראל, אך נכון כנורמה כללית בהתנהגות בבני אדם ושורשים עמוקים לדבר במסורת ישראל ובמשפט העברי. במשפט העברי נדבר עוד כמה דקות. הנאשם היה שוטר בתפקיד, אם אכן סבר כי הוא או זולתו נתונים בסכנת חיים, הרי שכשוטר, כשליח הרשות המופקד על הביטחון ועל הסדר הציבורי, היה עליו לפעול למיגור הסכנה ולפגיעה בתוקף, ולא לפעול למען הצלת חייו שלו בלבד. כן, באופן, זה דבר עקרוני שדעתי אפשר לקבל את עמדת התביעה, שבאותה סיטואציה היה עליו לסגת לאחור, מעין ככה ראש קטן שמציל, אמור להציל את עצמו בלבד, אלא לנקוט בפעולה אקטיבית כדי להסיר את הסכנה. הוא באמת חש סכנה מיידית ומוחשית לחייו ולחיי חבריו השוטרים, ו... ולכן מוצדקת הייתה הפעולה שלו. אז זאת הגנת הצידוק שטען הנאשם שהיא עומדת לו. כמו כן הוא טען להגנת הצורך, זה יצא לכם בסעיף 8, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו שלו או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא הייתה לו דרך אחרת לעשותו. לא ניכנס לכל פרטי הסעיף, רק נאמר שגם לתחולתו של הסעיף הזה טען הנאשם כי הוא חש סכנה מיידית ומוחשית לחייו ולחיי חבריו השוטים. כן, זה לא היה איזשהו דבר, לא סכנה ארטילאית, לא משהו רחוק, לא משהו שאפשר לעשות איזושהי פעולת ביניים פחות דרמטית, וסכנה ממשית, לא סכנה שולית, אלא סכנה ממשית, סכנת חיים. ולא הייתה לו דרך אחרת, ולכן מתקיימת דרישת המיידיות שנדרשת בסעיף הגנת הצורך. וההגנה השלישית והאחרונה שטען הנאשם להגנתו זה הגנה עצמית. אני אקרא את הסעיף. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלו כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו שלו או של זולתו, ואולם אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה, תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים. אז ככה מוצאי שבת ולא אווירה של יותר מדי פרטים, אז אני אומר רק באופן כללי, שישה יסודות יש להגנה עצמית. האחד, המעשה נועד להדוף תקיפה שלא כדין. שתיים, צריכה להיות סכנה מוחשית, לא איזושהי סכנה ארטילאית ורחוקה, אלא סכנה מוחשית לפגיעה בחיים, בגוף או ברכוש. צריך אלמנט של מיידיות, כן? המעשה של המתגונן צריך לעשות באופן מיידי, ממש בתחוף לסכנה. היסוד הרביעי, הכניסה למצב לא הייתה בהתנהגות פסולה. אני לא יכול להכניס את עצמי למצב שאני צופה מראש ש... יגור מצב של סכנת נפשות. אני לא אשמע בטענה של פעולה שהייתי צריך לנקוט כהגנה עצמית אם אני ביוזמתי נקלטתי למצב הזה בהתנהגות פסולה. צריכה להיות נחיצות, כלומר צריך לבחון חלופות אחרות, פוגעניות אחרות. לפעמים אפשר והצריך לפנות לרשויות החוק כדי לטפל בסכנה. אפשר לפעמים להתגונן בדרך שבה הפגיעה בתוקף תהיה פחותה. את רוב הסכנות אנחנו יכולים להסיר בלי להרוג את התוקף. יש צורך בפרופורציה, צריך שמעשה התגוננות לא יגרום רעה גדולה מזו שהמתגונן ביקש למנוע. אלה ששת היסודות של הגנה עצמית, הנאשם טען במשפט שגם הם התקיימו. הסעיף הבא לא ייכנס לפרטים, רק זה מוכר כחוק דרומי שהוסיף עוד הגנה אחת בחוק, בנוסף לשלוש ההגנות האלה, בסיטואציה כזאת של סכנת חיים, שבשפה פופולרית אפשר לקרוא לו ביתי ומבצרי. זאת אומרת, החוק הזה נותן הגנה נוספת כאשר פורץ בא לביתך, ולפרטים לא ניכנס. אז עשיתי סקירה תמציתית ולא ממצה של ההגנות במשפט הפלילי, ואני רוצה לחזור למשפט העברי כדי לעמוד כאן על הבדל משמעותי בין זה לזה. החוק הישראלי מסייג את האחריות הפלילית במצבים הללו של הגנה עצמית, צורך וצידוק. כן, כפי שראיתי, והחוק הישראלי נותן הגנה לנאשם אם הוא מוכיח שהוא היה נתון במצבים האלה. לעומת כן, המשפט העברי מטיל חובה אקטיבית של הצלה. זה לא שבדיעבד, אם עשית מעשה במצב של הגנה עצמית, צורך או צידוק, תהיה פטור מאחריות, אלא שמלכתחילה, לפי הלכה, אתה מצווה לא לסגת, לא לברוח, לא לעמוד עם ידיים בכיסים, אלא לעשות את מעשה ההצלה. מפורסמת ההלכה של הרמב"ם משנה תורה הלכות רוצח, פרק א' הלכה ו', הרודף אחר חברו להורגו, אפילו היה הרודף קטן, הרי כל ישראל מצווים להציל הנרדף מיד הרודף, ואפילו בנפשו של הרודף. כן, זו הלכה שאם יוצאת על הציווי לא תעמוד על דם רעך. אז הנה לנו הבדל בסיסי, עקרוני, בין המשפט הישראלי לבין ההלכה היהודית, שהמשפט הישראלי, כאמור, בדיעבד, אחרי שנעשה מעשה, מוכן לעתים לפתור מאחריות, אם הנאשם הצליח להראות שהוא היה נתון במצב שחייב אותו לנקוט פעולה של הגנה עצמית, או צורך, או צידוק. ההלכה היהודית אומרת, ההפך, אתה במצב הזה היית חייב לקום, לעשות מעשה, ולהציל את הנרדף מיד הרודף. אבל בצד ההבדל העקרוני הזה, בפרטי הדינים יש קווי דמיון, כאמור בין המשפט הישראלי לבין הלכה היהודית. למשל, אמרנו שאחד התנאים לתחולת ההגנות בחוק הישראלי זה המידתיות, כלומר הפרופורציה בין הסכנה הצפויה לבין הנזקים הנובעים מאופן המניעה. התנאי הזה של המידתיות נפסק להלכה על ידי הרמב״ם, מקום מספר 12. כל היכול להציל, כן, הכוונה את האדם המצוי בסכנה בעבר מעבריו ולא טרח בכך, אלא הציל בנפשו של רודף, כן, הציל בנפשו של האדם המסכן והרגו, הרי זה שופך דמים וחייב מיתה, אבל אין בדין ממיתין אותו. על הסיפה הזאת נדבר עוד אחר כך. על כל פנים, אומר לנו הרמב״ם, אם ניתן לנטרל את הסכנה בפגיעה שהיא לא קטלנית, כן, בלשון חז"ל, באיבר, באחד מאיבריו, למרות שיכולת להציל באחד מאיבריו, אבל אף על פי כן נעשה שימוש בכוח קטלני, בלשון הרמב״ם, לא טרח בכך, לא התאמץ להרוג רק באחד מאיבריו, לא התאמץ לבחור בחלופה שתוצאתה קלה יותר, כן, לכוון אל פה לגוף תחתון, אלא הציל את הנרדף בנפשו של רודף, או אז ההריגה לא חוסה תחת הסייג של הגנה עצמית, הנאשם חייב מיתה כדין רוצח. אז הנה לנו הכרעה ברגע שהוא ממש הכרעה קריטית. מחד גיסא, לפי ההלכה, אדם מחויב להציל, אסור לו להישאר אדיש, אסור לו להישאר במצב של פרווה, אסור לו לסגת, חייב להציל. מעידך, אם הוא הציל בנפשו של רודף ולא יתאמץ להציל באחד מעבריו, הרי זה שופך דמי וחייב מיתה. ברגע אחד של הכרעה קריטית, אדם או קונה את עולמו בשעה האחת הזאת ומציל את הנרדף מיד הרודף, או שהוא זוכה ל... או שדינו, דין מיתה, שופך דמי וחייב מיתה. רגע של הכרעה קריטית. עכשיו, כמו שדיברנו כמה מילים על דרומי, וכמו שדיברנו כמה מילים על המשפט שהתנהל אצלי, הסיטואציות האלה קל יחסית לנתח בדיעבד בחוכמה שלאחר מעשה. בשטח, בשעת האירוע, קשה הרבה יותר. אמנם אנחנו לא פטורים מלדון אדם שהרג את הנפש, ולחקור ולדרוש היטב אם לדון אותו כמי שהציל נפשות או לדון אותו כרוצח, אבל לכל פנים צריך להבין שאותו אדם פעל מתוך שרת נפש של מי שנתון בסכנה. וגם חז"ל הבינו את הדבר הזה, ולמרות קיומה של חובה עקרונית לפעול במידתיות, לפגוע באחד מאיבריו של הרודף, מה שאנחנו קוראים בפה לגוף תחתון, מגלים חז"ל הבנה לכך שלא תמיד זה אפשרי. למשל במקום מספר 13, כלומר, הבא במחתרת שאמרה תורה יהרג, מפני שסופו להרוג את בעל הבית כשיעמוד נגדו להציל ממונו. הלכך התירה לו תורה לבעל הבית שיהרגנו. ואף על גב דלשאר עודף מדקדקינן שאם יכול להציל באחד מעבריו אין לו להורגו, ובא במחתרת לא מדקדקין כולי היי, כיוון דלילה הוא, אינו יכול לדקדק כל כך בעל הבית איך יציל עצמו ממנו באחד מעבריו. כן, בסרטים ובאגדות אנחנו רואים את הצלף שמצליח בקור רוח לפגוע ביד של התוקף שמחזיקה אקדח. בחיים זה לא כך. אדם מתעורר בלילה, בבהלה, חושך, ענן וערפל, מחפש את המשקפיים, לא בדיוק יכול לכוון לאחד מעבריו של הפורץ. ולכן ההלכה הקלה ואומרת בבא במחתרת לא מדקדקים כולי היי. הבחנה נוספת שעושים חז"ל מתוך הבנה לסיטואציה שבה אדם נתון ברגע הקריטי הזה, זה הבחנה בין הנרדף עצמו המצוי בסכנה לבין צד שלישי עובר אורח. כשאנחנו רואים רודף שרודף אחר הנרדף, הנרדף מאוד בהול, מאוד מודאג, כי אותו רוצים להרוג, אבל צד שלישי, עד ראייה, עובר אורח תמים שנמצא שם, הוא קצת פחות נתון בלחץ, הנרדף בהול הרבה יותר. ולכן יש פוסקים שלא קרה בם שהנרדף עצמו פטור מדרישת המידתיות, פטור מהדרישה לפגוע באחד מעבריו של הרודף. מקור מספר 14, לפי שהיה בהול על נפשו להציל את עצמו, אינו יכול לכוון. כן? הצד השלישי, התמים, שלא קשור ישירות לאירוע, עליו מוטלת החובה לכוון כדי להסיר את הסכנה באחד מעבריו של הרודף, ולא בנפשו. הנרדף עצמו, לשיטה הזאת, פטור מהדרישה הזאת. הבעייתיות במישור של דיני הראיות, אם אדם אכן מצוי בסכנת חיים או לא, בא לידי ביטוי במחלוקת פרשנית בפסוק העוקב בפרשת משפטים. אחרי אם במחתרת ימצא הגנב וקו המת אין לו דמים, אומרת התורה, אם זרחה השמש עליו דמים לא. אומר הרשב"ם, הכוונה שהיה גונב ביום. כלומר, הבחנה חדה בין יום ובין לילה. בלילה פטור בעל הרית, וביום חייב. אצל רש"י מצאנו הבחנה פחות פורמלית. אומר רש"י, אין זה אלא כמין משל. אם ברור לך הדבר שיש לו שלום ממך, כשמש הזה, שהוא שלום בעולם, כך פשוט לך שאינו בא להרוג, אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו, כגון אב החותר לגנוב ממון הבן, בידוע שרחמי האב על הבן, ואינו בא לזכי נפשות. דמים לו, כחי הוא חשוב ורציחי אם יארגנו בעל הבית. כן, אמרנו, הרשב"א מציע לנו הבחנה מאוד פורמלית, הבחנה בין יום לבין לילה. בלילה אין לו דמים, ביום יש לו דמים, ביום יש אור, השמש זורחת, הוא יכול לראות, יש לו דמים. רש"י אומר, לא. הכוונה, ביום, אם ברור לך כשמש, למשל, אב שבא על בנו, סיטואציה מאוד נדירה, אבל יכולה להיות בין אב לבנו, יכולה להיות איזה מחלוקת בענייני ממונות, אבל לעולם, מחלוקת בין אב לבנו, כמעט לעולם, לא תגיע למצב של רציחה, ולכן, זו הדוגמה שנותן הרשב"ם, בידוע שרחמי האב על הבן, ואינו בא לזכי נפשות, ואז אם הוא יארגנו, דמים לו. אז אם כן, רש"י מציע לנו הבחנה מהותית, לא הבחנה פורמלית של בין יום לבין לילה, אלא הבחנה מהותית שיש בה היגיון, אבל היא מותירה קר נרחב לשיקול דעת סובייקטיבי שנתון לאדם שנמצא בסכנה הזאת, ושיקול הדעת הזה עלול במצבים גבולים לעורר קשיים. דוגמה נוספת לפרט של הלכה במשפט העברי שדומה למה שאנחנו מכירים במשפט הישראלי. ראינו את אחד היסודות של סעיף ההגנה העצמית בחוק העונשין, שאדם לא יכניס את עצמו מראש למצב של סכנת נפשות. אם נקלטת למצב כזה, אתה רשאי לפעול, להרוג את התוקף, אבל מלכתחילה, אל תזמן את עצמך במעשה פסול לסיטואציה הזאת. כך מופיע בשו"ת שבות יעקב. שאלה מנער, מקור מספר 16. שאלה מנער אחד שדימתו על לחיו, בהיותו בדרך עם עוד נער, והתחיל לריב זה עם זה, ושלף הנער סכינו, וביקש להמית את השני, וקם הוא והרגו. כן, לפעמים אנחנו חושבים שאת תרבות הסכין, שזה דבר שהוא רק מחלת דורנו, ורק במועדונים באזור המרכז, אנחנו רואים שגם בגליציה במאה ה-18 קרו מעשים כאלה, ועכשיו אותו נער בא לקבל עליו תשובה, עונה מה דאבה להורגך השכם להורגו. התשובה מאוד ארוכה, אבל אני מצטט משפט מתוך התשובה. בנידון שלפנינו, כיוון שאפשר היה להצילו באחד מעבריו וצריך לקבל עליו תשובה, וכל שכן בנידון שלפנינו שבה הדבר על ידי גרם קטטה ומריבה, אתה אל תכניס את עצמך כנער למריבת סכינים של זה, ואחר כך תבוא ודימתך לחייך ותאמר שאתה מצטער שהרגת. מלכתחילה לא היית צריך להיכנס לסיטואציה הזאת, ומשנכנסת אל תבוא בטענה שנאלצת לנקוט פעולה של הגנה עצמית. הזכרתי לפני כן במקור מספר 12 את הרמב״ם שאמר, כל היכול להציל באחד מעברה ולא תרח בכך אלא הציל בנפשו של רודף והרגו, הרי זה שופך דמים וחייב מיתה, אבל אין בדין ממיתין אותו. הסיפה הזאת מוזרה. אם הציל הנרדף את עצמו בנפשו של רודף במקום באחד מעבריו, והרמב"ם אומר לנו שהוא שופך דמים, מדוע אין בדין ממיתין אותו? היו מי שהכספים של ואחרים ראו אותם של פרוצדורה בדבר הזה, שבלי התראה אי אפשר להניש את ההורג. אבל חז"ל התייחסו גם לקושי בכך שאנחנו בוחנים התנהגות של נאשם בתנאי מעבדה, כשלפי האמת הוא פעל בתנאי לחץ קיצוניים. למשל, מקור מספר 17, אפשר לומר, דהיינו תם ברמב״ם, דכיוון שנכנס ברשות, אינו בדין שיהרגו הוא בית דין. כן, הוא מלכתחילה נכנס ברשות אל המצב הזה, אנחנו חסים עליו, הוא התכוון לקיים מצווה, להציל את הנרדף מיד הרודף. אז אומרים, לפחות לפי הדעה הזאת, אם מצב הדברים יידרדר והוא, כוונתו הייתה טובה, אבל הוא הרג את הרודף, גם כשאנחנו בדיעבד אומרים שאפשר היה לפגוע באחד מעבריו, אינו בדין שיהרגו בית דין. והוא תמוע, כן? אם חייב איתה מדוע אין בדין ממיתין אותו, דמה סברה היא זו? דהבדין אינו יכול להורגו, דדימה באמת לא היה יכול לכוון באחד מעבריו, אבל באמת הרי זה שופך דם וחייב מדי שמיים. כן, לפי לפי הדעה הזאת בית הדין נמצא באיזושהי מצוקה, הדיינים לא יודעים את האמת לאמיתה, לא יודעים להיכנס לנבחי אותו אדם שנקט את פעולת ההריגה, אם באמת יכול היה או לא יכול היה להרוג באחד מעבריו. אז באמת, לפי האמת האלוקית, הוא שופך דמים, אבל בית דין לא יבצעו את ה... לא ימיתו אותו. או, לפי מה שאומר עיניים מהמשפט, משום שעל פי רוב אי אפשר לברר אם היה יכול להציל באחד מעבריו. אז אם כן, זה שהוא לוקסוס של מערכת שיפוט שיש גבוה מעל גבוה, שיש מערכת שיפוט אלוקית שהדיינים יכולים להותיר את המלאכה לבית דין של מעלה שישלים אותה. אותו אדם, אנחנו עדיין מכנים אותו שופך דמים וחייב מיטה, הוא נוסע על מצרו עוד קין, שלא יחשוב שהקושי של בית הדין לדון אותו עושה אותו לצדיק. ואגב, צריך לשים לב, לא כתוב שבית דין לא דנים, אלא כתוב לא ממיתים, כלומר מתקיים משפט. ואם בית הדין יכול להכריע, יכריע. אם בית הדין לא יכול להכריע, אז משאיר את המלאכה לקדוש ברוך הוא. אבל מתקיים הליך שיפוטי, חקירה או דרישה, ורק בסופו יכול בית הדין להגיע למסקנה שאת העונש יבצע הקדוש ברוך הוא. יש במצב הזה הטלת אחריות על האדם לבחור בדרך הפעולה הנכונה, ולעיתים רק בשמיים ידעו אם הוא שופך דמים או מציל נפשות. כמו שאמרתי, זה איזשהו לוקסוס של מערכת משפטית דתית, שבית הדין יכול למשוך את ידו מן ההכרעה ולהותיר אותה לקדוש ברוך הוא. במערכת שאינה דתית אין אפשרות כזאת, ולפיכך נקבעו כללי הוכחה, נטל הוכחה, ואני אגיד בתמצית, במשפט הישראלי, וכך זה בהרבה משפטים, משפטים האנושיים שהם להבדיל אלף אלפי הבדלות מהמשפט השמימי, בעוד במשפט האזרחי אנחנו דורשים כלל, נכנה את זה מאזן ההסתברויות, כלומר בדיני ממונות, אם אדם, ניקח לדוגמה סוחר ומזכיר, יש מחלוקת אם שילם את דמי השכירות או לא שילם את דמי השכירות, אז דיינו שהמזכיר מצליח לשכנע את בית המשפט ב-51% והוא זוכה בכל הקופה. בית המשפט פוסק שאכן שכר הדירה לא שולם ויועבר לסוחר, למזכיר. לעומת כן, במשפט פלילי, בגלל הסנקציות החריפות והעוצמתיות והתוצאות של עונש במשפט הפלילי, אנחנו דורשים רמת הוכחה של מעבר לכל ספק סביר. אם הנאשם מציע בנסיבות נתונות מסוימות איזושהי טענה מסוימת, מעמיד איזושהי גרסה מסוימת, שגם השופט לא לגמרי מאמין לגרסה הזאת, אבל הגרסה הזאת יכולה להתיישב עם העובדות, אז החליט בית המשפט לזכות אותו. רק אם הנאשם על סמך, אם הנאשם מציג גרסה שלא יכולה להסתדר בשום פנים ואופן עם העובדות הנתונות, רק אז בית המשפט מרשיע אותו, מה שאנחנו קוראים, הרשעה צריכה להיות מעבר לכל ספק סביר. בסיטואציה שלנו שנדונה במקרה הזה של הנאשם שתיארתי בפניכם, אז המשפט הישראלי אומר שדי לו לנאשם שישכנע את השופט בספק בקיומה של אחת מן ההגנות הללו כדי שהשופט יזכה אותו. כאן במשפט הזה, אחרי ששמעתי את רשת הקשר ושמעתי את השוטרים ושמעתי ידי ראייה אובייקטיבי מהגבעה הצרפתית שהסתובבו שם והזעיקו את המשטרה בזמן אמיתי והיו משוכנעים שמדובר בפיגוע, ועוד הרבה נסיבות שהיו שהעירייה קצרה ואני לא יכול להרחיב יותר מדי כאן, בהחלט אני על כל פנים הייתי משוכנע שהנאשם פעל בצורה כנה וסבירה לפי הלך המחשבה שלו באותם נתונים. הוא טעה, טעות מרה, לחינם הוא הרג את המנוח, אבל הוא אכן היה משוכנע שהוא נתון במצב של סכנת נפשות, וההחלטה הייתה באמת לזכות אותו, וכאמור לדון אותו כמי ש... כפי מה שהחוק מורה, טעות במצב דברים, הטעות הייתה כנה, ולפי הטעות שלו הוא אכן היה נתון במצב של סכנת נפשות, ועמדה לו טענתו להגנה עצמית. לפני סיום, קראנו היום על בצלאל ועל אוליאב, שהשם מילא אותם חוכמת לב. ובהמשך כתוב, ועשה בצלאל ועולייה וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה. ועוד כתוב, ויעשו כל חכם לב ועושה המלאכה. אומר הנציב, קשה לשון חכם לב. והרי כוח השכל אינו בלב, אלא משכנו במוח. אלא חכם לב, יש עוד שתי משמעויות. חדה, חוכמה תראת השם, שהיא ראשית חוכמה ומשכנה בלב. שנית, בכוח הביטחון שיחכם במלאכה זו. אז כן, מהי חוכמת הלב הזאת? ראשית, זה כמובן יראת השם, בלעדי העין והיא הבסיס, אך אין די בכך. נוסף על יראת השם, יש את המוטיב של האחריות האישית, של המוסר הפנימי, של הביטחון העצמי. אדם צריך להיות אקטיבי, פועל, מהלך, ולא פסיבי ודורך במקום. זוהי חוכמת הלב שיודעת לתרגם הנחיות אלוקיות למלאכת מחשבת. חוכמת הלב היא השילוב שבין יראת השם לבין העשייה והאחריות האישית. למה אמרתי את הדברים? מכיוון שבסיטואציה הזאת שלדעבוננו אנחנו קוראים ושומעים מעת לעת במציאות הישראלית הסבוכה, דברים שקורים מעת לעת, שאדם נקלע למצב שלנגד עיניו נדרשת או לא נדרשת פעולת הצלה, וצריך לקבל החלטה בין אם יש מרות כמו השוטר כאן, שוטר מגע, בין אם זה אזרח תמים שנקלע אל המקום, שההלכה היהודית מחייבת בקום עשה לעשות פעולות של הצלה. המשפט הישראלי כאמור קצת יותר פסיבי ויותר נותן הגנה לאחר מעשה. מצב לא כל כך בריא שיש לעתים מרגישים גם אצל אנשי כוחות הביטחון, איזה חשש מסוים ממה יהיה אם אנחנו ניקוט פעולה, נצטרך הנטל יהיה עלינו אחר כך להוכיח שהיינו במצב של סכנה מצד אחד. מצד שני, גם התחושה הזאת של החששות האלה, גם בה יש ברכה, כי בכל אופן מדובר בעניינים קטלניים, רגע מאוד מאוד קריטי של החלטה לכאן או לכאן, שמחייב את חוכמת הלב הזאת, וכמובן סייעתא דשמיא, לקבל את ההחלטה הנכונה. וממש לסיום אני צריך לומר שכל מה שאמרתי היה יפה מבחינת המשפט הישראלי עד לפני מספר שנים, שאז חל שינוי מסוים, אמנם לא דרמטי, אבל כן בכל אופן שינוי מסוים שחייבים לציין אותו. הוא עוד לא קיבל יותר מדי ביטוי מעשי, אבל בספר החוקים הוא נמצא. וכאן נציין לזכותו כמובן את הדבר הזה, הרב חנן פורט זיכרונו לברכה, שהוא ביוזמתו, כשהיה יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, יזם תיקון לחוק שנקרא חוק לא תעמוד על דם רעך, שאכן ביקש להביא לשינוי עקרוני של הגישה, שבמצבים האלה של סכנת נפשות לא יהיה מצב שבדיעבד אדם יצטרך לבוא ולשכנע בצדקת פעולותיו, אלא מלכתחילה לחייב אנשים באופן אקטיבי לנקוט פעולה. סעיף אחד לחוק אומר כך, חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו עקב אירוע פתאומי בסכנה חמורה או מיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל ידו להושיט את העזרה מבלי להסתכן או לסכן את זולתו. פרטי, יש מי שעוקב אחרי ההצעה שהניח חנן פורט על שולחן הכנסת מלכתחילה לבין התוצאה הסופית אחרי שעבר את כל הקריאה בשנה השנייה שלישית וכל הדיונים בוועדות הכנסת, רואה שבין התחילה לבין הסוף יש פערים גדולים, ופרטי החוק הזה שונים מאוד מפרטי ההלכה של לא תעמוד על דם רעך, אבל השם של החוק והעיקרון הבסיסי של החוק בכל אופן גרמו לשינוי מסוים בחוק הישראלי, שהיום גם החוק מכיר בסיטואציות מסוימות בקיומה של חובה אקטיבית לפעול באופן של באמת לא תעמוד על דם רעך. הנורמה הזאת עוד לא הופנמה די הצור, זה תהליך ארוך, אבל לכל פנים יש עיגון לכך גם כיום בחוק הישראלי. אלו דבריי.
אני
רוצה לשאול
משהו. אמרת שזה לחינם הוא נהרג, משום שהוא נהרג, איך אתם יודעים בצורה כל כך ברורה שהוא לא התכוון לעשות שום דבר לחייל?
אומר לך,
כן.
אני לא יודע. תראה, אני לא יודע. אבל ההנחה שלי כשופט, שיש תביעה ויש הגנה. ולא הייתה טענה מזה או מזה, שהייתה כוונה, להרוג. זאת הייתה נקודת המוצא. לפי חומר הראיות שהיה בתיק, כנראה לא חשבו לייחס לו יותר מאשר לחטוף את העצור.
נשאר לי סתום, אבל כלומר, אני לא מבינה, אמרת את זה בצורה כל כך מוחלטת, ולכן אני לא מבינה.
זו נקודת המוצא, אין ביטחון מוחלט שכך, אבל לצורך המשפט זאת הייתה נקודת המוצא.
אם היה מישהו שיכול היה לומר את זה.
טוב, זו שאלה להרצאה שלמה, אני אגיד בתמצית שבתמצית, במישור הפורמלי יש סעיף, סעיף 2 בחוק יסודות המשפט, שאומר שראה בית המשפט שאלה ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה הפסוקה, אז הוא רשאי ללכת לעקרונות החירות, הצדק והיושר של מורשת ישראל. זה נוסח הסעיף שאומר, אם אין תשובה בחוק, ואם אין תשובה בתקדימים בפסיקה, אז אפשר ללכת לעקרונות, לחירות, הצדק, כאשר של מורשת ישראל, וגם מורשת ישראל יש מחלוקת רחבה מה נכלל בתוך המורשת ישראל. אז זה במישור הפורמלי. כלומר, כשאין תשובה במקום אחר, אז אפשר ללכת אחרי 60 וכמה שנות מדינה, זה די נדיר שיש סיטואציה שלא מכוסה בחוק או בפסיקה. יחד עם זה, מעת לעת, בפרשנות, אני אתן דוגמה, אני הקטן, הזדמן לי בכמה דברים, אולי דוגמה, בחוק איסור לשון הרע יש הגנה שאומרת שאפשר להתגונן בטענה, מי שהוציא לשון הרע יכול להתגונן בטענה אם הדברים היו אמת ואם היה עניין ציבורי בפרסום של הדברים. החיובית לא כך, אבל אני אמרתי, מה זה עניין ציבורי? ראיתי גם בדברי הכנסת, בהיסטוריה החקיקתית שחוקקו את החוק הזה, שהמחוקק התכוון בעניין ציבורי שתהיה איזושהי תועלת כלשהי בפרסום. יש שופטים שדורשים תועלת מאוד מאוד מינימלית. אני אמרתי, לא נכניס את החפץ חיים לתוך ספר החוקים, לא נעשה את זה ממש כך, אבל בכל אופן גם אצל החפץ חיים יש שבעת תנאים מתי יש לשון הרע לתועלת, ומהדבר הזה אפשר בהחלט לקבל השראה ולצק את תוכן לתוך הביטוי הקצת עמום הזה של החוק שמדבר על עניין ציבורי. עשיתי שימוש כזה. ועוד מעט לעת עושים שימוש אם לצורך השראה, אם לצורך, לא יודע, היה אצלי סכסוך שכנים שממש זעק לדבר כמה מילים על משפט עברי, כי הם רבו ביניהם אם לעשות גדר מאבן או גדר ממתכת, וזה בדיוק המשנה. אז זה באמת משונה אפילו לדון בדבר כזה ובלי להגיד שכבר היו דברים מעולם, ואז אנחנו עושים את זה מעת לעת. יש ויכוח גדול, אבל זה באמת נושא להרצאה נפרדת, ויכוח גדול אם הדבר הזה יש בו תועלת במישור הדתי או לא, אם זה קידוש החול או אם זה חילון הקודש. יש דעות לכאן ולכאן, כל אחד יכול להציג את עצמו על הסקאלה איפשהו בתוואים. הדברים הם אני משתדל לברוח מהוויכוח הזה, לא לדבר במישור העקרוני אלא לדבר יותר במישור התועלתני, ולעיתים בסכסוכים שיש מחלוקות, אז להראות פתרונות שההלכה היהודית שהיא בכל אופן שגרה וקיימת קצת יותר מ-60 שנות המשפט הישראלי, איך ההלכה היהודית פתרה את זה. במקרים המתאימים משתדלים לעשות את זה. טוב, תודה רבה, שבוע טוב.
תודה רבה, שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב.
העליתי, יש כמה... לא, אני כולך, שבוע טוב.